הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה קורה?
בסדר.
נו?
נו?
נו.
נו, תראה.
יאללה, עלה בידו.
עלה בידו.
יאללה, בסדר, מצוין.
אני קצת גאה בעצמי, כאילו שזיהיתי שזה נהיה טרמינולוגיה.
בצדק, בצדק. הוא גם אתמול כתב טוויט, יאיר לפיד, עלה בידי.
כן.
נכון, וזהו.
וכמובן בדיחת הוואטסאפ הנפוצה ביותר אתמול הייתה תמונה של מישהו מחזיק עלה.
וכתב עלה בידי.
כן.
וואו. וואו.
שים לב.
תשמע, זה דבר טוב. זה דבר נפלא שקרה. אני באמת מתאר לעצמי שבצד השני מאוד מאוד כואב. הרעיון הזה של שמאל, של משהו שהוא שמאלני, מעורר אימה אמיתית. אני לא מדבר עכשיו בלהג, מעורר אימה אמיתית, כאילו זה קץ הכל. אבל אני ממש מבקש מהצד האחר להבין שהטירוף הזה סביב שמאל הוא משהו שנתניהו המציא. 90% ממנו זה המצאה של נתניהו, שנועדה, כמו רוב הדברים שנתניהו עושה, בשביל להיטיב עם נתניהו. זה לא אמיתי, זה הכל בני אדם והכל בסדר, ובעיקרון דבר שנולד מתוך דיאלוג תוך הלילה, מתוך פשרות וויתורים, אתה יודע, מתוך איזה דינמיקה מאוד לא מובנת מעליה. אני מאמין בסיכוי שלו להחזיק בסופו של דבר. זה מתחיל מזה.
אני אוסיף ברשותך, כדי אפילו לעשות את זה יותר נגיש לקהל שפנית אליו.
אוקיי.
אלה בסך הכל בני אדם שטובת ישראל לנגד עיניהם. והוויכוח הוא על הדרך. הוויכוח הוא איך עושים את זה. אז יש דעה כזאת ויש דעה אחרת, ובסופו של דבר כולם רוצים להיטיב עם המדינה ותושביה.
וזה גם לא שמאל, וזה דבר נורא נורא חשוב לזכור. באמת.
הממשלה.
הממשלה, זה כל מה שנתניהו דיבר על אחדות, כל מה שהוא דיבר על פיוס, כל פעם שהוא דיבר על חירום, של את חירום, זה הכל היה המצאות. זה הכל היה כלי שיווקי. עכשיו, הרגע הזה, זה הפעם הראשונה שבאמת אנשים מצדדים שונים מתאחדים, והדבר הזה של הלך עם השמאל, או לא הלך עם השמאל, הוא טירוף מערכות אמיתי. תעזבו את זה, באמת באמת עזבו את זה. זה ממש נהדר שזה קורה, וזה ממש נהדר שנתניהו תכף מסתלק. אחלה בן אדם, וואלה, לא צריכים אותו יותר. סע.
אחלה בן אדם.
אחלה של בן אדם, תודה רבה נשמה. באמת, באמת תודה. מה מביאים בפרדות?
במקרה של המשפחה לא מביאים, הם כבר לוקחים.
הם לוקחים.
הם, אתה יודע, יבחרו את המתנות הפרידה שלהם. אל תדאג, זה כבר בארגז.
בסדר גמור, הכל טוב.
ובאמת, לעניין השמאל, די, די.
די, בסדר, די.
גם לא יכול להיות שאתם רואים את התמונות. ומקום שיושב בו ליברמן, ומקום שיושב בו סער, ומקום שיושב בו בנט, ומקום שיושב בו מנסור אבס, אם מדברים על עניין הזכויות הפרט, השוויון וכו'.
ומקום שיושבת בו הילד שקד.
זאת לא...
זו יפת.
זה לא האיום האולטרה-ליברלי פרוגרסיבי שיחלה את זהותה היהודית של מדינת ישראל, שזה עבר כאילו, אתה יודע, שיזריקו כדי שנחשוש ממנו כל כך.
וגם על זה צריך להגיד, אם אפשר בכזאת קלות לחלות את זהותה היהודית של מדינת ישראל, כנראה שמראש היא לא משהו הזהות היהודית הזו. בואו נפסיק להתייחס אליה כאל משהו כוש שברירי ש... סדרי עדיפויות אחרים במשרד התחבורה או במשרד החינוך הם משהו שיפרק את הזהות היהודית. מה אתם רוצים? תגידו לי. באמת מה אתם רוצים? האיש הזה לא עשה בשלכם שום דבר. די, תשחררו אותה כבר, הביא חיסונים, אחלה. תודה נשמה על החיסונים, אתה אחלה בן אדם. ניפגש בפרידה ברמת כוסית. מה מביאים להרמת כוסית? בורקס? מה צריך שאני אביא?
שמפניה ורודה של מועט. אין, אין אופציה אחרת. אגב, גם שם כבר ארגזים, כאילו.
לא נראה לי, יש יותר דליברי של השמפניות.
נכון שעברו...
אין יותר מי שישלח.
תמיד יהיה.
אני לא בטוח.
תמיד יהיה.
די, עכשיו זה מתרוקן מהכוח. מי ישלח?
קודם כל הגרו, אני מניח, סטוקים. שיכולים לרוץ, למרות שלפי הכמויות המדווחות.
די, גם לא נעים לי לצחוק עליה יותר. אני אחרי המקור, אני תדע לך שהמקור שינה אותי.
לטובת, זאת אומרת, ברמת האמפתיה.
כן, כאב לב. כאב לב. אמיתי, אמיתי, אמיתי.
אני מבין, אגב, אני לא... אבל בסופו של דבר, לא היא הקורבן. זאת אומרת, זה שאם יש שם בעיות עמוקות וקשות... מכל מיני תחומים, בסוף האנשים האומללות האלה שלפי הדיווחים היא מתעללת בהן, אין המסכנות.
נכון, ואז מצביעות לביבי, מה שבגדול אומר שאנחנו הקורבן.
אחלה בן אדם.
אחלה של בן אדם להתראות נשמה.
היום הזה שבו נראה את יאיר נתניהו עובד, מחפש עבודה, עושה... אני מחכה לזה ממש, אני אומר לך, זה... מתי דיברנו? זה לא חושב באמת...
אבל הוא לא יעבוד בשום דבר, מה פתאום?
חייב!
לא, הוא יסע לכל מיני כנסים והתכנס, נו, ברצינות, הוא בטח יצר קשרים עם כל מיני יהודים עשירים מאמריקה, נו, זקנים ומטופשים עם הרי כסף שמעוניינים לשמוע את הזיוני מוח שלו ולהעמיד פנים, זה מעניין, תעזוב אותך, הוא יעשה משהו כזה.
זה לא, זה לא. הם מאוד מהר יחזרו להיות רגילים. זאת אומרת, נכון שיש את כל הזכויות של ראש ממשלה פורש, אם זה הבטחה וזה, אבל זה לא תקף נגיד על הילדים.
זה לא כמעט שעכשיו איזה מין פנטזיה טריפרף כזאת, כאילו בעוד רגע אתה עומד, לא יודע מה, להיכנס לארומה והוא יעבוד שם. כאילו בעוד שנייה זה, הוא סולל כביש. תעזוב.
לא, יש את הרגע, אבל שהמדינה משחררת אתה יודע, מן ההטבות שמובנות. נגיד, במקרה אתמול עברתי ליד הבית של בוז'י הרצוג.
אוקיי.
עכשיו, הרי הוא כבר כמה שנים יושב ראש הסוכנות, נכון? כשהוא היה יושב ראש האופוזיציה, והיה שר משפטים, נדמה לי, בממשלה ההיא, לא זוכר. תמיד היה מאבטח מחוץ לבית שלו. אוקיי. עכשיו, כבר כמה שנים שאין מאבטח מחוץ לבית שלו. ועכשיו שוב יחזור, אולי, כי הוא נשיא.
או שוב לבית הנשיא, לא?
יכול להיות שגם מאבטחים את הבית הפרטי, אני לא יודע, אבל הדבר הזה שנשלל, אתה יודע, איזה משהו חיצוני, בדמות הבודקה הזאת של המאבטח, והוא חוזר להיות איש רגיל. שקם ויוצא והולך לסופר וחוזר מהסופר.
אבל הדבר שנשלל הוא חיצוני, כמו שאתה אומר. שמה, בכל הנוגע לנתניהויים, אני חושב שהתחושת פריבילגיה, אינטייטלמנט, עמוק יותר מכל בודקה.
כן, אבל בסופו של דבר...
גם אחרי שסילביה מסכנה מנקה את הבודקה 12 שעות ולא נותנים ללכת לשירותים.
אבל, נגיד כל עניין הבטחת הילדים, אני די משוכנע שהוא לא תקף שאתה ראש ממשלה יוצא. ראש ממשלה זכאי להבטחה עד סוף חייו, אני חושב, אבל...
צריך להבטח את מי שבא ליד הילדים.
בדיוק.
זאת אומרת, אם אתם חולפים ליד יאיר נתניהו, תדרשו מהבטח.
היה יום מעניין אתמול. היה יום מעניין אתמול. כל ה... אתה יודע, הלחצים האלה לקראת הרגע האחרון, למרות שמצד אחד זה היה נראה לפרקים, אתה יודע, שזה ברור שזה ייפטר, מצד שני באמת היו סוגיות במחלוקת, ובזמן ה...
זה מאוד מעודד בעיניי, אני שוב אגיד, כי זה אומר שהיה דיאלוג, שהיה שיח, ושהשיח היה מורכב, ולא סתם פוזרו הבטחות ריקות, זה לא נתניהו בא לגנץ, אומר לו, כן, כן, אני אתן לך את הרוטציה, והאום מקים איתו ממשלה. היה שם באמת,
נכון, אתה יודע, נכון, נכון.
וזה טוב להתאמן על השריר הזה, כי הם יצטרכו אותו הרבה.
של ויכוח שיכול להיפטר באמצעות איזשהו אמון בין הצדדים.
וויתורים והליכה לקראת.
למרות שאם תשים לב, אין עוד שמחה אמיתית בהשמאל, מרוב שכולם עוד איכשהו בטוחים שנתניהו יצליח לשלוף, כי יש את הפרק זמן הזה של כמה ימים, בין העלה בידי להצבעה בכנסת. שמשהו יצליח עוד לעשות כדי לחבל בזה, והלחץ על אורבך וסילמן וכל מיני... זה.
משהו שהוא יצליח לעשות כדי לחבל במדינה, לא רק משהו יצליח לעשות כדי לחבל בזה.
זה הם פחות מטרידות.
הוא יביא עכשיו שומר החומות 2 במקורה הכינות עם ראש.
באמת אני אגיד, כל עוד בני גנץ במשרד הביטחון, הסרט האפשרות הזאת מן הפרק, זה לא יקרה.
אני נורא מקווה, כי אני זה מחריד אותי. אני באמת באמת חושש מפני האיש הזה,
ולכן אתה לא יכול להיות שמח בינתיים עד שזה קורה. אתה יודע,
איש מסוכן בעיניי, לא אמין.
אחלה בן אדם,
אבל אחלה של בן אדם. תודה.
אתמול בהצבעה לנשיאות בכנסת, קצת הפוקוס נגרע לטובת כל הבחישות וההסתודדויות סביב הרכבת הממשלה, שזה כמובן דבר יותר חשוב ומשמעותי.
כן, יש את התמונה הזו של ההסתודדות, תמונה מאוד יפה.
כן, שמומדים ליד איזה, ליד קיר עץ, באולם המליאה, בצד.
כן.
רואים את בנט מדבר עם שקד.
יש את הידיעות היום, תמונה של ארי קלמן, כך כתוב. רואים את בנט מדבר עם שקד. אגב, כועס.
כן.
לא, באמת, כאילו, הכל.
ורואים את בני גנץ, כמה מטרים מהם מדבר עם יאיר לפיד. עכשיו, הם עומדים מתחת למין, כמו גג כזה, אבל הוא הטריבונה של, שלמעלה בעצם. זה קצת נראה, אתה יודע, כאילו יצאו להפסקת סיגריה בגשם. ו...
אבל בני גנץ מסכם, הוא מתכופף כולו.
נכון, בני גנץ הוא...
בני גנץ בגדול הוא מעטפה שם.
בני גנץ הוא...
כמו המזרוני אירופלקס, שכאילו אורזים לך אותם בתוך תיק קטן קטן קטן, ואז אתה פותח פאף מזרון, נכון?
כן, הוא היחידי שאתה רואה שהוא ממש מתכופף כדי לא לגעת עם הראש בתקרה. לא רק בתקרה, יש שם איזה ספוט הלוגן מעליו. לדעתי הוא מחמם לו את הראש כמו... כמו, אתה יודע, שמחמם ביצה שהאפרוח ייוולד ב...
כמו שלפעמים בחוף, כשקר קר קר, אני נוהג להשתמש ברדיאטור כהדום, ואז כשאני קם... אני מגלה שוק מבושלת, שוק בתפוזים. כן, אני חושב שצמד המילים המפחיד ביותר עבור בני גנץ בכנסת הוא בו הצידה, כי התקרה מונמכת בהצידה. באמת, אני חושב שנעלה את התמונה הזו, התקרה מאוד מונמכת. גם זה נראה שאין כמעט הבדל גובה בינו לבין יאיר לפיד, נכון?
לא, אבל הוא מאוד 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 מתקופה.
פשוט מקופלת.
ממש הוא מקופלת, אתה רואה את הפירורים.
כן. ובינתיים בצד השני זעף, שיחת זעף בין הילד שקד. יש, אתה יודע, לא זוכר באיזה ספר של סלינג'ר, נדמה לי שזה הגביעו את קורת הגג נגרים, אחת הדמויות אומרת, בדי, אני חושב, יש לי פרנויה הפוכה, אני כל הזמן חושש שקושרים קשר מאחורי גבי כדי לעשות לי טוב. וזה ממש ככה, פרנויה חשדנית, 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 שחס ושלום לא תהפכי לשרה בעוד רגע, תצילי את עצמך מבאמת כאילו סופה המוחלט של הקריירה הפוליטית.
כליה פוליטית, הילד שקד הצילה את עצמה אתמול מכליה פוליטית.
פוליטית. והכל...
כי אם היינו הולכים לבחירות, מי היה מצביע למפלגת ימינה?
איש לא היה מצביע למפלגת ימינה, באמת. ומה שרצתה קיבלה, די כבר עם הפרנויה ההפוכה. תשחררי כבר.
לגמרי, 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 לגמרי. כן, יש את ה... יש סרטון שרואים את יאיר לפיד מתקשר לרובי ריבלין.
נכון, לנשיא. נכון, נכון, נכון. ושוכח את ישראל ביתנו.
נכון, בוא נשמע אותו. יש גם משהו לפני זה, מאזינים לא רואים את זה, אבל נכון, נתניהו הוא כל הזמן נפוח, איזה, יש משהו בישיבה הנמוכה של יאיר לפיד והמאוד מאוד כפופה, הוא גם מתנדנד במבוכה תוך כדי שהוא מדבר עם ריבלין, שהוא הוא, הוא שפה אחרת. זה כאילו הוא מדבר באנגלית.
לא, זה כאילו הוא מדבר בעברית. אתה פתאום שומע משהו שהוא לא זר, שהוא אנושי ונורמלי.
שלום לך, ולידי יושב נפתלי בנט, יושב-ראש ימינה. אדוני הנשיא, אני רוצה להגיד שעלה בידי להקים ממשלה עם סיעות יש עתיד, ימינה, כחול לבן, רע"מ, תקווה חדשה, מרץ ומפלגת העבודה, כולם ביחד, כולם חתמו לי, כולם הודיעו לי שעלה בידי מבחינתם, אז אני מצטער להודיע לך שעלה בידי להקים ממשלה.
עונה לו ריבלין, ואז הוא כזה משתף את בנט בשיחה.
גם לטיימים פה רוצה להגיד משהו.
במקום לשים על ספיקר. עכשיו, ריבלין, בצד השני, הוא היה בבלומפילד. שניות ממש אחרי שנגמר משחק גמר גביע המדינה.
כי זה במעמד הנשיא.
בדיוק, תמיד עכשיו. אחרי שהיה שם בלגן מטורף, מטורף, מטורף בבלומפילד, פסלו להפועל תל אביב שער שוויון דרמטי בדקה 118 בערכה.
וקלינגר סימן זין עם ה...
קלינגר נעשה את פעמיים תנועה מגונה לעבר הקהל של אוהדי מכבי תל אביב, ששרו לו כל היציע, קלינגר לא רואה, קלינגר לא רואה, כי יש לו עין אחת, כן?
זה טוב משני הצדדים.
ואז סלים תואמה עושה את הזין כפי שהכרנו אותו בילדותנו, אל עבר הקהל של מכבי, אחרי ששרו לו מחבל גם.
ובתוך כל הטוב הזה מעמד נשיא המדינה.
בדיוק.
ובתוך כל זה מקבל ריבלין טלפון מיאיר לפיד שאומר לו עלה בידי.
כן.
אומר לו תראה מה זה בדיוק עלה בידו של קלינגר כרגע, אבל בדרך אחרת לגמרי.
תכף אנחנו עם הארנק הדיגיטלי של אמריקן אקספרס. מהיום משלמים בטאץ' מהנייד עם כרטיסי אמריקן אקספרס. תשלום מהיר, בטוח וקל ללקוחות אמריקן אקספרס, גם באנדרואיד וגם באייפון. והבוקר ספרו לנו על העסקה הכי שווה שעשיתם בחיים שלכם. עסקה שהניבה לכם הכי הרבה כסף, משהו שקניתם במחיר מאוד מאוד נמוך ומחרתם אותו אחר כך בהמון המון כסף, או משהו שעמלתם הרבה שנים שיקרה והשתלם בטירוף, איך הרווחתם.
אפילו בניגוד לציפיות, אפילו זה מעניין יותר אם אמרו לכם שינמה, מי צריך את זה, לא יצא מזה כלום.
כן.
והנה.
אבל הרווחתם כסף, עסקה שווה שעשיתם, שניבה סכום משמעותי. 1-900-7299-99, 1-900-7299-99.
They know your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's red flower, it's in every little thing. Mind use your power, spirit use your wings. Cheetahs need to eat, run antelope.
Your first name is Last name is dumb, 'cause you still believe in everyone. From heat, the electric one, just a shock you see, he left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea, sun and yes man, are made of the same things. Freedom, 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 freedom. Freedom, 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 freedom.
בוקר דיגיטלי. בחסות, משלמים מהנייד עם כרטיס אמריקן אקספרס. לקוחות אמריקן אקספרס. מהיום משלמים בטאץ' מהנייד. חוויית תשלום מהירה ובטוחה ללקוחות אמריקן אקספרס. גם באנדרואיד וגם באפל.
הבוקר אתם מספרים לנו על העסקה הכי שווה שעשיתם בחיים שלכם, משהו שקניתם בזול ומחרתם ביוקר, משהו שעבדתם עליו הרבה זמן והניב לכם בסופו של דבר המון המון כסף. 1-907-2-99-99, נאמר בוקר טוב לקטי.
בוקר טוב.
מהי קטי, מה העניינים?
מעולה, עלה בידינו. אני לא מאמינה, הלכתי לישון והיה כתוב עוד 3 שעות, עוד שעתיים. חיכיתי לחתול בשק.
כן. חתול בשק זה מה שקיבלת כנראה, אבל...
למה?
לא, אני שמחה בשביל כל המורות.
כן, זה נכון, זה נכון.
ובסוף
של דבר... כן. יש עבירת בהירות.
300 שקלים למגוון רשתות מתנת אמריקן אקספרס שלך. ספרי בבקשה, קטי, על העסקה הכי שווה שאת עשית.
ככה, טוב, אני כל החיים שלי, אנחנו גרנו בשכירות, לא היה לנו בית. ואני ובעלי התחתנו, חסכנו בערך 300,000 שקל, ולצערי הרב סבתא שלי נפטרה, אבל זה היה כאילו הזדמנות של ההורים שלי, סוף סוף היה קצת ירושה וכסף להתחלה. ובעלי אחרי באמת שנה של שיעורי בית, לחפש כל הזמן, לעקוב אחרי כל מה שצץ בשכונה, כל מה שנחשב הזדמנות שווה, מצאנו בית כזה שהיה לו חריגות בנייה, והיה לו ממש כאב ראש, כי לא אף אחד לא רוצה להתעסק איתו, אבל המחיר היה ממש יחסית טוב לאותו זמן בשוק. לצורך העניין, אנחנו בסוף הצלחנו לקנות את זה ב-1,250,000, שחצי שנה אחרי מכרו את אותו נכס ב-2,000,000 ויותר.
וואו.
אז לקחנו על עצמנו את כל הכאב ראש.
זאת אומרת, קניתם את הבית עם חריגות הבנייה המטורפות, וניסיתם להסדיר את זה?
לקחנו על עצמנו את הרישה, לסדר הכל מול העירייה. כאילו ברגע שיש חריגות, אתה צריך להחזיר את זה למצב המקורי, לאשר מול העירייה, לשלם כנס. אחר כך אתה יכול להתקדם הלאה עם הבית, ולשמחתי, היום עשינו מזה דירת גן להורים, ו... דירת גג לנו, ואנחנו שכנות בעצם. ככה יצא שכאילו גם הקשמתי חלום.
כן.
סידרתי את ההורים שלי בשעה טובה. וגם אנחנו.
יפה יופי.
נכינו בבית נהדר.
ממש יפה.
יפה יופי.
ספרי קצת על ההליך של...
כן, אני מתרגשת אפילו לספר על זה.
זה באמת יפה. באמת באמת יפה. ספרי על ההליך של ה...
אני חושב שאני מסדרת לצורך העניין את עצמי, אני אמצא איזה משהו חמוד, בתור זוג צעיר קל לנו לקחת משכנתה, להורים שלי לא היה קל, אבל ברוך השם, באמת, הסתדרנו.
ואיזה חריגות בנייה היו שם שהייתם צריכים להרוס? כי בטח אלה היו...
אני מתעניין בחריגות הבנייה.
כי אלה בטח היו דברים טובים ודרושים שאנשים עשו אותם בלי...
זו שכונה שהיא מאוד מאוד ישנה, זה צורך העניין, כולם פה עם חצר מאוד גדולה, ואישרו להם בית בגודל 50 מטר. אז כולם הגדילו את הבתים לבד, ומה שקורה זה שהעירייה מחכה לך בפינה, שביום שאתה תרצה למכור את הבית, יגידו לך חמוד, או תשלם כנס ותחזיר את הבית לגודל המקורי. הבנת? כאילו לא נותנים לאנשים לשבור את הבית בזמן שהם נהנים ממנו, אבל כאילו כשאתה רוצה למכור אותו...
כן, זה בדרך כלל ככה, בדרך כלל שאתה בא למכור, אז מסתכלים על היתרים.
כן, ופה קו בעניין פה, תחזיר אותו אחורה, פה כזה.
בדיוק, כל מה שעשית שינוי, אתה צריך עכשיו לשלם עליו גם כנס.
אה, גם כנס לא מספיק, למרות שלא אתם עשיתם את עבירות הבנייה האלה.
לא מספיק שאתה הורס, אתה גם משלם כאילו...
ובסופו של דבר, האופן שבו הצלחתם להשביח את הנכס עולה על הכנסות ששילמתם והכסף שהשקעתם?
אנחנו עבדנו באמת סופר קשה במשך שנה וחצי, בעלי רזה איזה 8 קילו מהמתח והלחץ סביב הבנייה של הבית. אנחנו סך הכל אנשים פשוטים, אין לנו רקע, אף אחד מאיתנו לא קבלן או בן של קבלן. ממש בעשר אצבעות עבדנו ממש קשה, והיום יש פה דירת גן ודירת גג.
יפה מאוד.
מתחושת ההישג.
נכון.
איזה יופי.
כן, ויש לי שניצלים כל פעם שאני חוזרת הביתה.
אמא, כי עוברת בדירת גן של אמא.
הריח של הטיגון עולה לכם, אבל בסדר.
וכעת תרשי לי לאמר גם קטי... משהוסדרו עבירות וחריגות הבנייה, אתם זוממים בעצמכם אולי להוסיף כמה.
לא.
לא, נשמע לי שמחה בחלקה.
תקשיב, כל דבר, בדיוק, כל דבר שאתה בונה ואתה מגדיל עולה לך כסף.
ברור.
עם עודף לא נשארתי מהפרויקט הזה. אם אני ארצה למכור, אז כמובן שאני ארוויח, אבל כאילו...
יפה, קטי. תודה רבה, קטי.
זה עכשיו הבית שאני אגדל בו ילדים.
יפה מאוד. תודה לך.
תודה.
ביי, להתראות.
ביי. רון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
קודם כל, לפני שאני מדבר, אני רוצה לפרגן לכם על תוכנית שאני חולה עליה.
תודה רבה,
רון.
מאזין לכם בקביעות.
תודה רבה.
רון, אתה גם מקבל 300 שקלים לקניות מתנת אמריקן אקספרס. הארנק הדיגיטלי של אמריקן אקספרס, משלמים בטאץ' מהנייד עם כרטיסי אמריקן אקספרס, ללא מגע, ללא קוד סודי, מצמידים את הנייד למסוף בקופה, וזהו, התשלום בוצע. ספר בבקשה, רון, על העסקה הכי שווה שאתה עשית.
אני אספר בקצרה, אני איש חינוך, אין לי כספים ככה בכמות מאוד גדולה, במשך כמה שנים בניתי לי תיק מניות שהגיע כמעט ל-300,000 שקל. לא, 250, 280, משהו כזה.
כן.
ובקורונה, בשלושה שבועות של הקורונה, עשיתי כמה מהלכים בזיזים, התיק שלי ירד לסביבות 40-50 אלף שקל.
וואו! איך הצלחת להפסיד כל כך הרבה?
כי הלכתי, אני לא אחריר, אבל יש דבר כזה שנקרא שורטים. כן. הלכתי ומרתי ומנפתי, לא משנה. הלכתי על שורט והיה לונג, לא משנה, הכסף נעלם לי. הלכתי כנגד כל הסיכויים, הלכתי לבנק, לקחתי הלוואה של איזה 80 אלף שקל, ואימרתי בכל הכסף על יצחק תשובה. כולם אמרו לי, מה אתה מפגר? הוא כבר חברה לא שווה, הוא חייב מיליארדים, הוא הולך להתמוטט, הוא חייב 6 מיליארד. אמרתי, אני מרגיש שזה חברה חזקה, הלכתי באגחים. לא ניכנס.
שזה אגחים זה עוד יותר מסוכן, על ההלוואה שלקחת מהבנק, על ההפסד של כמעט 200 אלף שקל.
הפסדתי, הייתי בסביבות 300 אלף שקל מופסד.
כן.
על הנייר.
כן.
הלכתי, אני אלך לסוף, היום אני אעתיק של 600 אלף שקל.
בום.
החזרת את ההלוואה לבנק?
החזרתי, לא, אני משלם אותה בעוד חיים, זאת אומרת, אני ממשיך לשלם אותה, והכסף כאילו נשאר לי בתיק. ויפה, זאת אומרת, החזרתי את הקרן, יותר מחצי מהקרן של ההלוואה החזרתי. אבל כל פעם אמרו לי, רון, תצא, זה תשובה, זה, הוא רמאי, הוא נוחת.
כמובן הוא לא, אנחנו לא,
אנחנו לא אומרים את זה,
לא נעמוד מאחוריך במשפט הדיבה.
לא, חס וחלילה, אמרו לי כאילו,
אתה אומר מה אמרו לך, בסדר,
בדיוק מה אמרו לי, ואני בלב ליבי אמרתי, לא, ההפך, הוא איש ישר, הוא יעשה הכל כדי להחזיר את החובות שלו, וכמובן זה לאגחים, וברוך השם, אין תלונות, אני נמצא שם.
אתה עם אותם אגחים של תשובה?
אני עם אותם אגחים, אתה רוצה, אני יכול להגיד לך גם את
הסתרות. שריברו את עצמם לפי הזה?
ריברו, ויש לי סדרה אפילו שחימשה.
וואו, יפה מאוד רון.
תגידי, אתה משחק בכסף שהוא רק שלך, או שאדוני בזוגיות?
ברור שבזוגיות, אני אבא, יש לי 3 בנות, יש לי חיילת.
ואשתך עומדת מאחוריך עם כל המשחקים האלה?
האמת? שלא שיתפתי אותה במספרים הגדולים, כי אתה מקבל את הטפלר.
אחלה.
בהלוואה של ה-80 אלף שקל שלקחת מהבנק.
אנחנו בחשבון משותף, היא רואה.
כן.
אבל אני לא אשקר ואומר שזה ככה סלון נעים, אבל לא יודע, הרגשתי ש... שהוא יחזיר את עצמו, הרגשתי שהקורונה זה משהו שהוא יחלוף.
כן, תיזהר, בקיצור תיזהר.
בקיצור תיזהר, ואל תתלהב עכשיו, ותשמור על עצמך ותהיה סולידי.
אתם צודקים ב-100%, ועכשיו בגלל זה, אני לוקח את הרווח הזה, ובעזרה לשם אני יכול לנכת.
אוקיי,
אין כמו נדלם.
אין כמו נדלם. נכון.
3% קבוע עדיף מ-100% על העת.
בדיוק. תודה רבה, רון.
תודה רבה.
מורה למטה, אגב. מורה למטה.
אני מורה בחינוך מיוחד, ילדים עם הפרעות רגשיות ונפשיות.
יפה, יפה מאוד.
עוד יותר כיף שהרווחת.
נכון, מגיע לך.
אני מבטיח לך שהרבה מזה הולך אליהם, אבל באהבה מלאה.
תודה רבה, רון.
תודה, רון.
תודה רבה לכם.
למי אנחנו ניתן 600 שקלים? האם, איך אפשר שלא לחלק? נאמר.
אפשר שלא.
גם לקטי, גם לרון. 300 שקלים נוספים. הארנק הדיגיטלי של אמריקן אקספרס, משלמים בטאצ'מן היד ונהנים מהטבות בלעדיות, כמו 10% החזר כספי על כל רכישה, צבירת פי 2 נקודות שהופכות להטבות, כמו חופשות ומלונות, ועוד ועוד, הכל כפוף לתקנון.
מועדון ארוחת הבוקר עם לימור לניאדו תירוש.
בוקר טוב, לימור לניאד אותי ראש, שפי, צלמת אוכל ובעלת הבלוג מטבח מקומי, מה העניינים?
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור.
כן.
שומעת לימור, אתמול אכלתי סלט שלך, שמישהו עשה עם נבטותים ו...
וכרוב.
כן. עכשיו, אני ממש לא אוהב כרוב, אם יש באמת ירק אחד שכאילו אין לי שום עניין איתו כמעט בשום דבר, זה כרוב. והסלט היה ממש טעים, ממש טעים.
זה כיף, וואו, כן. הרמת, וואו, אנחנו, אפשר, זה סלט שדיברנו עליו פה, וואו, המון שנים אחורה, אפשר ראשון שני לתת אותו שוב.
תני אותו שוב, כיף, תני אותו שוב.
כן, איזה כיף, בכלל אתה לא אוהב סלטים הרי.
נכון, נכון, אבל היה, פשוט זה עבד, זה היה, כי היה תוכן, כל הנבטותים האלה היה כאילו במה...
לא השכחת ארוחה שהרחתי אתכם, ועשיתי כאילו בארוחה רק סלטים, ואתה מחכה למנה העיקרית, וטוב אלוהים, איך נפלתי פה.
לי אין שום זיכרון של הארוחה הזאת ככזו.
שיימי.
ממש לא נכון.
אני זוכרת.
אני זוכר יטריות כאלה עם בצל מטוגן ועדשים ורוטב יוגורט, שזה היה מדהים, זה אני זוכר.
עכשיו אנחנו צריכים לעשות
ארוחת
פיצוי.
פיצוי, תראה לי איזה חוויה היא נשארה.
טוב מאוד.
מהר תגיד לה שזה לא נכון.
צריך פיצוי. אם זה מה שמקרב את הארוחה, בוא.
בשר בשביל טל. אני לא חושבת שדיברנו על זה, ואם כן, אז ממש מעט, אבל אני חצי סורית, אבא שלי הוא סורי מיכל, ואני... מאיזושהי סיבה לא נוצא לצאת יותר מדי מתכונים סורים, בכלל בכל ההיסטוריה הקולינרית שלי, זה רק כזה פה ושם, ואני שומרת את זה, כנראה זה מין איזה משהו כזה מהילדות שלי, שאני שומרת את החשיפה הדרגתית הזו, זה כמו בטראומה, את החשיפה הדרגתית הזאת לאירועים מיוחדים, כי... זה לא ביום יום, אצלי זה יושב על מקום מאוד, מאוד גם אישי משפחתי וגם מקום מאוד עם הרבה כבוד והרבה משפחתיות. והתפרץ ממני מתכון סורי ותיק של קציצות בדובדבנים, ואני חושבת שלמראה הדובדבנים שהגיעו השנה מאוחר מהרגיל ויקר מהרגיל, אני אומרת.
כן.
פתאום זה גרם לי להשראה הזאת של הקציצות בדובדבנים מהילדות, ואמרתי, אין, אני חייבת גם להכין אותם, גם לצלם וגם לכתוב את המתכון. ואני רוצה קצת לספר על המתכון הזה. זה מסוג המתכונים שחוזרים אליהם מדי שנה, לפחות אצלנו במשפחה או בעדה הסורית, ואני יודעת שיש גם מתכון לא מאוד שונה בעדה הפרסית, שזה בעצם דובדבנים שמגלינים אותם, מבשלים אותם ברוטב סמיך וכהה, שמטובל בבצל, ג'ינג'ר ותמרינדי. תמרינדי, מי שלא מכיר, זה במקור זה פרי, אבל נדבר על המוצר הסופי, שזה סוג של מחית בעצם זה לא מחית, זה בין מחית לסירופ, זה סירופ סופר סמיך, זה כמעט מחיתי, אבל זה יותר סירופי סמיך, שחור משחור, מבריק, טעים בקטע מטורף, זה חמוץ מתוק, זה מאוד מאוד מזכיר את התרכיז רימונים, ולמי שאין תמרינדי בבית, יכול להחליף את זה בתרכיז רימונים, אבל התמרינדי היא משמעותית יותר מרוכז. בטעמים החמוצים מתוקים שלו, ומה שהתמרינדי עושה, הוא פשוט נותן מין איזושהי הילה לתבשיל של איזון טעמים של חמוץ מתוק, זה משהו שמאוד מקובל בכל המטבחים הערבים הצפוניים, פרס, עיראק, סוריה, לבנון, כל המרחב הזה, גם בטורקיה, אפשר למצוא את השילוב הזה בין חמוץ למתוק עם הרבה חריפות בפנים, שזה מה שעושה את האיזון הזה. וזה תבשיל נורא נורא כיפי, אני נורא אוהבת אותו. לפעמים מוסיפים לו במיה, אני הוספתי לו במיה, אתם יכולים לראות בתמונות.
זהו, בתמונות רואים במיות, כן.
כן, כן, אבל לא חייבים, לא חייבים להוסיף לזה במיה.
זה נראה טוב.
כן, זה סמיך, זה מריח, זה מבריק, זה קצת קשה להוציא את ה... את הדבר הזה בצילום, כי קשה לצלם אוכל כהה. צריך להבהיר מאוד את התמונה כדי שהטקסטורות יצאו, אבל הצבע שלו במציאות קצת יותר כהה, ובצילום זה נראה גוש שחור, אז אין ברירה, חייבים להבהיר את זה, אז במציאות יצא לכם משהו יותר כהה. והסיפור הגדול זה האיזון, זה האיזון הזה בין החמוץ למתוק. עכשיו אני רוצה רגע להגיד משהו לדבר הזה, אני חוזרת על זה כמה פעמים, כי נכנסת כאן המיומנות הבשלן או הטעמו של הבשלן לתוך התמונה, כי בסוף הבישול, אני כותבת כמו שאתם מכירים אותי מתכון שהוא מאוד מדויק, אבל תמיד בסוף הבישול צריך לתקן טעמים, ולא רק כי המחיות אולי משתנות והטעם החמוץ מתוק של הדובדבן משתנה מסיר לסיר ומיום ליום ומעונה לעונה, יש פה איזה משהו שקשור להרגלים, לטעמו של הבשלן, למשהו שאוהבים או לא אוהבים, וכאן נכנס כאילו הביס לפני ההגשה, שצריך לתקן, ומה זה אומר לתקן? זה להוסיף עוד טיפה לימון, או להוסיף עוד טיפה מלח, או להוסיף עוד טיפה סוכר. אני לא רק מרשה, אני מבקשת להתפרע במקום הזה, דרך אגב, גם במטבח הרוסי, שהוא שונה לחלוטין מהמטבח הערבי הצפוני, אני בבור שהוא גם חמוץ מתוק, עובדים כמעט איזה רבע שעה בסיום הטיבול לפני ההגשה, רק בשביל לתקן את האיזון הזה בין החמוץ למתוק. זה משהו שהוא לא מפחיד לכל הבשדנים המתחילים, פשוט כאילו לדעת שזה מן התפקיד שלך, זה החותמת האישית של הבשלן לייצר את האיזון הזה, וזה בעצם זה לשחק בין הלימון, המלח והסוכר, ויש כאלה שגם משחקים עם הפלפל השחור. זה ככה הנגיעה הסופית שאני רוצה לתת, והיא במילים, היא יותר להבין את האנרגיה. זה קשה לכתוב, זה קשה להבין את זה, אבל אני חושבת שהקדשתי לזה מספיק זמן. אז זה לגבי התבשיל הזה. גם לא להפוך את זה עכשיו לכל העונה, לעשות את זה פעם בשנה, לכבוד הדובדבנים.
איך יכול להיות שהדובדבנים באמת בקיץ? כי אני ראיתי את זה אצל הירקן, קופסאות על גבי קופסאות, וזה לא משהו יותר של החורף?
דובדבנים זה קיץ, אבל הם יכרו להגיע בדרך כלל, הם מגיעים...
תגידי, לגלען אותם זה לא ניצ'וס?
לא כזה סיפור לגלן אותם, גם אין בו המון דבדבנים, זה סך הכל חצי קילו דבדבנים, לא יותר מ-10 דקות עבודה. לי יש מגלן דבדבנים בבית ביוחד, אבל למי שיש את המועך שום הרגיל, המועך שום הפשוט הזה של פעם, אז יש לו באמצע אמוץ מין עיגול כזה.
לחלקם, נכון, יש עיגול עם פינק כזה.
זה גם של הזיתים, אז אפשר לגלן עם זה גם את הדובדבנים.
כאלה שבידית יש להם באמצע מין חור וכזה שנכנס.
באמת?
כן.
כן, אז בזה אפשר לגלן את הדובדבנים. לא חייבים לקנות את המגלן הזה. כן. ואני מניחה שעם קשית, קש כזה של שתייה, גם אפשר לגלן את הדובדבן. לא חייבים את המכשיר הזה, פשוט... דוחפים את זה לתוך הדובדבן
ושולפים את הגלים.
כן, אפילו לדעתי עם שיפוד יחסית עבה אפשר לעשות את זה, כן, עם כל משהו שהוא
צ'ופסטיק אולי.
כן, כן, אולי אפילו עם לא מברג, איך זה נקרא? ישני. עם מה מברגים? עם
מברגה?
עם מברג.
לא, לא, מה שמכניסים לקיר זה מברג? לא.
לקיר? טסטר?
מקדחה? מקדח? זה מברג?
כן. טסטר זה מברג עם אור.
בדיוק.
מברג, כן. משהו, כמו מכנר, בקיצור.
כן.
אז מברג, נראה לי גם עכשיו, משהו שיחסית עבר, כן. וזה סבבה לגמרי. בקיצור, תבשיל חגיגי, יום שישי, זה לא...
נראה מעולה ונראה טעים בטירוף, באמת, עם הרוטב המתוק הזה.
כן, כן.
וזה בקר, נכון?
זה בקר, אפשר לעשות אוף, אפשר לשלב, והשמחה הגדולה זה שאפשר להשתמש עם באמיה קפואה בתבשיל הזה, ולא באמיה טריה, כי במילא היא מתבשלת, היא הופכת להיות מושי כזאת, אז אין לי בעיה עם הקפואה.
כן. יאללה, קול.
נראה טוב מאוד.
תודה רבה.
יאללה, בכיף, סוף שבוע נעים.
גם לך, ביי. והכל אצלנו בעמוד הפייסבוק, התמונות והמתכון ודרך ההכנה. הבוקר עם טל ברמן ואביעד כיסוס, זה הפייסבוק.
בסדר.
יא שינוי.
בסדר, יא אחדות.
יא רוצים שינוי. משהו מעניין לבחון אותו.
כן.
יש את המסמך הזה שהגיש יאיר לפיד לנשיא, שיש עליו את כל החתימות של ראשי המפלגות שמרכיבות את הקואליציה החדשה. ושים לב. איך החתימות של כולם הן גדולות כאלה ומנופחות כאלה ועיגולים וזה, וחתימה של מרב מיכאלי, כתוב מרב, מרב עם איזה קו כזה שיורד למטה כזה בזה. אבל ממש כאילו צריך עין ממש בלתי מזוינת כדי לראות את ה, אתה יודע, החתימה של ליברמן כזאת עיגול, בסוף שלך איזה מין עיגול גדול כזה ש... תופס את כל המרחב.
תראה את בנט, תראה את בנט. בנט נוסע החוצה מהשורה. בנט חתימה עצומה.
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 והיא מעט אותיות. זאת אומרת, יש נון, נקודה, ובנט. הטט של הבנט היא אפה, משתוללת לכל הכיוונים.
גם גנץ,
נכון.
חתימה לא החליטה איפה היא. זה תקשיב, והבאס...
אבאס גם, אבאס אגב זה כמו ליברמן, אבאס זה מאוד דומה לליברמן, והחתימה שזה נגמר במין עיגול גדול כזה שמקיף את ה...
תשמע, זה הבחנה כל כך מדויקת ונכונה, והחתימה של מרב מיכאלי, ישמע, כתוב מרב, לא גדול מדי, לא קטן מדי,
לא קרי מדי, אבל כתוב מרב. הכי קרוב אל מרב אגב זה גדעון סער, שגם כתב פשוט את שמו גדעון סער, זאת החתימה שלו. בקצת כן. מחובר כזה, אבל זה ברמת זה... ה...
ברמת המגלומניה.
בדיוק.
ברמת המגלומניה, ברמת הדבר שאנחנו אומרים וחוזרים ואומרים. תסתכל על החתימה, הנה אני אמצא את זה, תסתכל על החתימה של נתניהו, ימין למין.
כן. אתה יודע מי גדול החותמים? מי? המגלומנים, טראמפ. אתה זוכר את החתימה של טראמפ?
שתקשיבו, זה לא, אף אחד מאיתנו לא גרפולוג, ואף אחד מאיתנו הוא לא איזה שוחר גרפולוגיה. אבל הדברים האלה הם לא מקריים, והדברים האלה מספרים סיפור, והחתימות המגלומניות האלה הן איזושהי דרך לפצות על משהו שהוא מאוד קטן, חסר ביטחון, ולא באמת מרגיש שהוא מצליח להתפשט ליותר מדי כיוונים מבפנים.
חתימה של טראמפ?
נכון, אני זוכר אותה. והגיע הזמן לסיים עם השפה הזו. באמת, באמת הגיע הזמן לסיים איתה. אנחנו עוד לא שם, כי אנחנו מסתכלים על רשימת החתימות האלה, אבל אני חושב ש... אני חושב שגבריות פצועה ניהלה את חיינו די ויותר זמן, ואפשר לעבור לסוג אחר, פחות פצוע, של שיח, כן. שלטון, דרך והתנהגות. די כבר עם הדברים העצומים והמוגדלים האלה, די עם זה, נו.
אני גם מודה שאני לא חסיד של גרפולוגיה.
זה כמו אנשים שרים ענקים שכל מסתכלים על עצמם במראה בחדר כושר.
כן.
אח שלי!
אבל מבין כל השיטות היא באמת... היא, אני חושב, היא הדרך הכי קרובה להסתכל על נפשו של אדם באמצעים חיצוניים, כי באמת יש פה המון.
להסתכל על משהו. להסתכל על משהו, על איזשהו חלק.
זה לא, עכשיו אתה יודע, הבחנה... אבל זה נותן משהו.
נכון.
זה נותן משהו, וזה בהחלט נותן משהו. ואתה רואה איך, באמת, יש את אלה, אתה יודע, שיוצאים מן הקו, ומשתלטים עליו מלמעלה ומלמטה, ויש כאלה שממלאים אותו מימין ומשמאל, ואתה אומר, למה? הרי בסופו של דבר, זה גם לא מקרה, אוקיי? אדם בוחר את חתימתו. אדם מחליט מה תהיה החתימה שלו.
שלב מאוד מוקדם.
שלב מוקדם, אבל זה דווקא נותן הצצה פחות מודעת, ככל שהשלב של בחירת החתימה הוא מוקדם יותר. אתה לא עסוק, אתה יודע, בלרסן את עצמך וזה, אתה פשוט בוחר את החתימה שלך. והחתימה שלך, כשמה כן היא, היא החתימה שלך. או איך שאתה רוצה שהחתימה שלך תהיה בעולם הזה. מה תשאיר, או מה אתה משאיר, או איך הנוכחות שלך נראית בעולם הזה.
ואני אגיד כאילו, כעוד שלב זה, מה אתה משאיר לעומת מה אתה חושב שאתה מסוגל להשאיר.
נכון.
כי הרי כל הגודל והקשקוש הזה, כמו שאמרתי, זה פיצוי. נו, זה חייב להיות פיצוי. אני שוב אגיד את מה שאני אומר תמיד. אם הבפנים היה מספיק בטוח, לא היה צריך את החתימה המקושקשת הזו. זאת אומרת, אם לא היה פחד שלא יראו את החתימה שלך, לא היית צריך לחתום ככה שרואים אותה מהחלל.
כן.
וזה בדיוק כמו שאם באמת היינו כל כך בטוחים בזהות היהודית שלנו, בירושלים, בירתנו, באמת היה לנו את הביטחון הזה, אם באמת היינו פטריוטים, כפי שאנחנו נהנים להגיד על עצמנו, לא היינו כל כך צריכים לפחד, להיות מאוימים כל הזמן, לסנוע את מי שלא חושב כמונו. זה הכל מפורקות, זה לא ביטחון, זה תחפושת של ביטחון. תראה אותם, לא, בנט?
זה קצת כמו קלישה של אופנוע כבד למישהו עם קטן.
נכון.
זה... בסדר, יאללה. וזאת בעיקר, זה גם בעיקר הרושם שזה משאיר. זאת אומרת, אם מישהו מתאמץ שהאופנוע שלו ממש 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 יהיה גדול, כן?
עכשיו, תשמע...
מישהו קשר שזה ממש כיף, כן?
לא, זה ממש כיף וזה נמצא בין הרגליים, בסדר, אבל... גם לא כל אחד שיש לו אופנוע גדול, זה משהו שלו קטן. לא בנמשל ולא במשל. אבל מי שלא בטוח במה שיש לו, סיכוי רב יותר שימצא דרך לפצות, והגיע הזמן שזה יהיה שקוף.
כן, אתה יודע, אני תוך כזה שאנחנו מדברים, אני מנסה לחפש את החתימה של הילד שקד, כי זה נראה לי מסקרן...
כן, אבל הסיפור הוא הרבה מאוד פעמים סיפור על גבריות, אז אני לא יודע אם זה תקף שם באותו אופן, אבל בסדר.
הנה, מצאתי אותה על איזה מסמך, אלוהים יודע מה זה, משהו, התפלגות הבית היהודי. מטעתעת.
טבע גמור.
כן, לא מנופחת כמו... כמו החבורה.
כי אתה פצע, הוא פצע גברי, נו, מזה יוצאים למלחמות. באמת, לא מעט שם צריך לבלוע.
מה, אתמול, אתה יודע, להסתכל על כל הדיונים, הילד שקד הסתובבה אתמול, באמת, חומץ בניין.
ממש.
כל ה... בזמן כל ההצבעות על הנשיא, היה איזה, אתה יודע, דיברנו על זה קודם גם, שהיא עומדת עם נפתלי בנט שם בצד, וידיה שלובות, עם אותם ידיים שלובות, שכולה שפת גוף מתגוננת ומסתייגת, היא הסתובבה כל היום אתמול. היה איזה קטע שתמר זנדברג ניגשה
אליה.
עכשיו, תמר זנדברג, אתה יודע, היא מאוד אקספרסיבית, כאילו, בדיבור שלה, ומאוד זה, והיא מדברת איתה כזה זה, והידיים, ושמה יד על הפה.
בעיקר שפת הגוף של תמר זנדברג פתוחה.
כן, ונורא רוצה, נורא רוצה, כאילו, רואים שהיא מנסה לשכנע אותה, כאילו, לעשות משהו, ואילת שקד עומדת, הידיים נורא מתגוננות סגורות כזה, והיא אפילו לא עמדה גוף מול גוף מולה. אתה יודע, שאתה, מישהו, אתה, כזה עמדה, נתנה לה חצי כתף כזה.
דובון לולו, כל היום.
חצי כתף, וראית שהיא שמחה שהשיחה הסתיימה.
עכשיו, על מה? על מה? על כל הקשקשת המטומטמת הזאת, על כל ה... באמת, על, על השטות האחרונה שנתניהו עוד הצליח לשכנע בה, הטיפשות הזו שבלהגיד הולכים עם השמאל, בחיי יחם, איזה שמאל ואיזה נעליים. זה... בסך הכל מה שזה, וכולנו ימנים כשמאלנים צריכים להחזיק אצבעות חזק חזק, שזה יעבוד, ושכמו שהצליחו במהלך הלילה להגיע לכל מיני הסכמות, יצליחו בהמשך להגיע לכל מיני הסכמות, ובאופן כללי תהיה אווירה מסכימה פה. אמרה אתמול את תמר זנדברג באיזשהו שלב, היא נשאלה על הוויכוח סביב המקום בוועדה למינוי שופטים. והיא אמרה משהו מאוד נכון, היא אמרה, המפלגות הימין, ובעיקר ימינה, צריכות באמת לקבל החלטה, אני צריכה לנסחה את זה, החלטה עמוקה שזה שהן רוצות את זה והולכות עם זה. אחר כך, לתפקיד הזה, זה נסכים, יהיה בסדר.
כן, אבל מה ששם היה, זה, אתה יודע, מבחינת הילד שקד, הוועדה למינוי שופטים, זה... זה כאילו כמעט הטיקט האידיאולוגי הראשון והאחרון שנשאר, בגלל שגם הרבה שופטים של בית המשפט העליון הם פורשים וצריך למנות בשנתיים הקרובות, היה שם איזה התעקשות.
זה לא טיקט האידיאולוגי היחיד, תעשה לי טובה.
כל עניין
המערכת. הרבה טיקטים אידיאולוגיים שם.
כן, אבל המערכת המשפטית זה, אתה יודע, בדמה, זה הדבר שלה.
היה אתמול איזה רגע שאמרו שהיא תישב בוועדה, ואז תהיה רוטציה ומרה מיכאלי תישב בוועדה, ואז היא תהיה שרת המשפטים וגדעון שר.
כן, אבל זה לא...
לא יודע.
ברדק.
יצטרכו ברדק, יצטרכו באיזשהו שלב לעשות שם איזה מודל שימצחן בעיני כולם.
אני מאוד לא אהבתי את זה ש... לאורך היום, במיוחד, אתה יודע, הפרשנים הפוליטיים, וגם אנשים מגוש השמאל, כאילו לחצו על מרב מיכאלי, כאילו היא זו שמחבלת בממשלת בהקמת ממשלת השינוי, וזה יהיה על המצפון שלה, ולא יסלחו לה, ולמה היא לא מתפשרת, ולמה היא לא מוותרת, ולמה זה... עכשיו, זה לא הסדר של הדברים הנכון, כן?
זה לא הסדר.
מרב מיכאלי החזיקה במסמך חתום שבו ניתנת לה העמדה הזאת של השבת בוועדה למינוי שופטים. מי שהגיע עם הדרישה הזאת ברגע האחרון היא הילד שקד. עכשיו, זה כל כך היה לא הוגן... כאילו, לייחס את ההכשלה של זה למרב מיכאלי, זה ממש ממש היה לא הוגן, ואתה שומע כל מיני חקים מהשמאל וזה וזה.
גם אני הרגשתי בקצוות איזו מין הנאה, הנאה שוביניסטית מהסוג המכוער והמוכר מזה ששתי אנשים הבחירות בקואליציה הזו מתקוטטות, כביכול מתקוטטות. אנשים, יש את הביטוי המאוד מכוער, קטפייט, אנשים אוהבים כאילו להריע לזה. אני ממש שמח שבסופו של דבר נמצאה הדרך שזה יקרה ושזה לא כאילו הלך והתכער ונמשך. ואני... מה לעשות, מייחס את התבונה במקרה הזה למרב מיכאלי ולא לילד.
שהתפשרה שוב.
שהתפשרה.
עם סיעה.
כי יש כאן סיפור גדול יותר, ובתוך הסיפור הזה כנראה צריך לעשות הרבה מאוד פשרות. התפשרה, אבל מצד שני, ממה שהבנתי אתמול, כן, אני לא יודע איפה הדברים עומדים ספציפית בשנייה הזו, אבל שכן יהיה ייצוג למפלגת העבודה, בתוך
יש בחירה של חבר כנסת, לא משנה, זה הליך בירוקרטי, אבל הם התחלפו, כאילו אחרי שנתיים. שוב, זה שנתיים ראשונות קריטיות יחסית, כי ממנים הרבה שופטי עליון בתקופה הקרובה.
אז תשב הדובון לולו ותמנה את השמרנים שלה.
שלב ידיה.
שלב ידיה, תמנה את שופטי השמרנים, תגיד משהו שנשמע גזעני בקצוות, וכל הטוקים של נתניהו יגידו שמאל, 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 חיים השמאל, חיים השמאל. לא, חיים השמאל, אין השמאל. תרגום.
ושוב נזכיר שגם השופטים שממנה אילת שקד בסופו של דבר, כשזה מגיע לסוגיות קריטיות של זכויות האדם, שוויון, הם
מחליטים נכון ולא מחליטים שקד.
הם מחליטים לצד החוק.
לצד החוק, לצד ההיגיון. מה לעשות שהעולם צועד קדימה? מה, תגידו לי, כולכם, השמרנים באשר הם, מה לעשות שהעולם צועד קדימה? ניסיתי פעם לגרום לשעון ללכת לאחור, וואלה, לא הצלחתי. מה לעשות שהעולם הולך קדימה? די.
ונאבקים בזה, ועוד יהיה לחץ בימים הקרובים. היום אני, עד כמה שהבנתי, היום מתוכננת הגדולה שבהפגנות.
ממול הבית.
אצל סחבק בחצר.
עוד פעם עם הבוגדים?
הבוגדים קבוע.
עוד פעם עם השמאלנים הבוגדים?
השמאלנים, תראה.
שיצרו אותם אחד אחד. את כל הפג'ורה האלה עם השלטים של השמאלנים הבוגדים. אחד אחד שיצרו אותם. באמת.
זאת לא עבירה על החוק, אבל... אבל שוב, יש שם שני ראשי חצי קרים.
זה הכנה לעבירה על החוק.
יש את הביביסטים ויש את הדתיים. הביביסטים הם אלה שמסתובבים עם השלטים בוגדים. שמאלנים בוגדים ו...
שמאלנים בוגדים. זה מה שיש לכם להגיד לילד שקד שמאלנים בוגדים. אני משתגע מזה, אבל באמת, נו, אני כל הזמן מזכיר לעצמי שזה רגע מאוד כואב ומאוד מצוקתי בשביל אנשים, ושזה באמת כאילו... הוא הרגיל אותם לחשוב שאין דבר נורא יותר משמאל, שהשמאל פשוט יחלה את הזהות שלהם, לא ישאיר מהם דבר וחצי דבר, יהיה אסור להתפלל ברחובות. די, בחיי יפה.
תקשיבו, זה ממש לא יהיה ככה.
זה ממש לא יהיה ככה.
יש לנו את גדעון סער, שהוא מאוד 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 פרו דתיים וחרדים. בני גנץ עצמו, הוא בוגר בית ספר דתי. יש כל כך, נפתלי בנט כמובן.
גם בחילוניות אין אינהרנטית כפייה. אף אחד לא מחכה לילדים מחוץ לבית ספר ואומר להם, באתי להגיד לכם לא להניח תפילין.
כן.
תרגו, כל אחד יחיה את החיים שלו, וואלה גם אתם.
אבל כשמסירים את הפלסטר, זה כואב
מאוד, ונתלשות שערות.
נתלשות שערות, וזה ממש כואב רגעית. אחרי זה יש את הסרחה קצת מהאור שהיה...
אחרי זה האור מתחדש ומגליד והכל בסדר.
ונראה טוב מקודם אפילו. אם אתם מספיק צעירים ולא, בלי נטייה להצטלקות. מישהו שמאוד קשה לו זה הצל. הוא ממש...
באמת?
בוא נגיד, ולא רק אתמול.
כן, מישהו שמאוד קשה לו זה הצל.
הוא פרסם אתמול פוסט קשה כזה, כולל צילום מסך של התכתבות וואטסאפ עם הילד שקד. כותב ככה הצל: שיקרת לי הילד, הסתכלת לי בעיניים ושיקרת לי בזמנו שהזמנת אותי לשיחה אישית והסברת לי מה עובר עלייך ועל משפחתך, וביקשת שאני אעצור ואפסיק לרשום כנגדם, והיית כל כך מרוסקת ורגישה, כאב לי והזדהיתי איתך ועצרתי. גם כשדרשו ממני להמשיך, אמרתי להם לא, ושילמתי על זה מחיר, ואת יודעת את זה. מה זה דרשו ממני להמשיך? מי דורש ממך להמשיך?
מה, הקהל שלו,
האריות? האריות? The Lions?
למי הוא עונה?
אני לא יודע.
סבלימינל, אגב. נראה לי סבלימינל עדיין חלק לו הוראות. פשוט משום שזה הסדר הנכון. אחד לכמה זמן מתקשר אליו, אמרו לו, היי סבלימינל, אמרו לו, שב! הוא מתיישב, והוא סוגר את הטלפון. אז רגע, אז מה, אז הוא מסוכסך איתה עכשיו?
עכשיו, כן, והוא צירף איזה התכתבות, איך היא אמרה לו, אני, זה פייק, אני לא אלך עם ארץ, אני לא אלך עם זה.
תודה, מצאת לך חבר לעת, אגב. מור לי מי חבריך.
מיד נהיה עם הארנק הדיגיטלי של אמריקן אקספרס. מהיום משלמים בטאץ' מהנייד עם כרטיסי אמריקן אקספרס. תשלום מהיר, בטוח וקל, גם באנדרואיד וגם באייפון, ואתם מספרים לנו על העסקה הכי שווה שעשיתם בחיים שלכם. עסקה שאתם גאים בה, שהניבה לכם הכי הרבה כסף. משהו שקניתם במחיר נמוך ומחרתם בהרבה.
זהו, משהו שיש בו פער, פער רציני. שמי היה מאמין שתעשו כל כך הרבה?
1-907-2-99-99 1-907-2-99-99
בוקר דיגיטלי בחסות משלמים מהנייד עם כרטיס אמריקן אקספרס. לקוחות אמריקן אקספרס מהיום משלמים בטאץ' מהנייד. חוויית תשלום מהירה ובטוחה ללקוחות אמריקן אקספרס, גם באנדרואיד וגם באפל.
דותן, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
מה העניינים?
תודה רבה, דותן. קבל כבר 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אמריקן אקספרס. ספר בבקשה, דותן, על העסקה הכי משתלמת שאתה עשית.
אז ככה, העניין הוא תחילת הקורונה. יום הראשון של העניינים. אני בתור עובד מטבח ביקשתי לצאת לחל"ת לשמור על הילדים. קיבלנו את הסגר לאשתי שהיא קוסמטיקאית לסגור את המכון. ומה עושים לחלקסיש עם כסף הביתה?
כן.
לוקחים ומבינים שכל ענייני הפלסטיקה, המחירים קפצו. כל הכפפות חד פעמיות, סינרים על בד, כל הדברים האלה. בגלל הקשרים שלנו נשארנו עם מחירים טובים של לקנות ב-10 שקלים פריט וכפפות, ולמכור ב-70, 80, 90 שקל, שזה עלה בתחילת הקורונה. והתפלתי להזמין ארגזים ולשווק לרופאים ומכוני קוסמטיקה אחרים ומסעדות קטנות. והצלחתי למכור סביבות ה-10-15 ארגזים, כפול 10 חבילות לכל ארגז, 500% על כל חבילה.
נייס.
נייס.
כאילו זה נשמע נצלני ועלוקתי.
אני כעסתי על ספקים שלי שעלו לי מחירים.
אתה כעסת על ספקים שלך ואתה הפגזת ב-500% רווח.
נכון.
לא, גם צריך
לשרוד. צריך לשרוד, נכון? צריך לשרוד. אז מה, הכסף? אז עוד פעם, אמרת שאתה עובד במטבח, נכון?
אני מטבח, יצאתי לחל"ת, אין הכנסה.
אוקיי, אבל מאיפה היו לך קשרים עם ספקים ויבואנים של...
במטבחים מזמינים דברים חד פעמים, אז יש לך ספקים של המסעדות?
כן.
אותו דבר אשתי מכון קוסמטיקה, אז אותם ספקים.
כן.
שעובדים למכון, אז זה כל הספרי אלבד וחלוקים וכפפות ומסכות חד פעמיות שקניתי ב9 שקלים, והמחירים שלהם עלו ל-100 שקלים.
אני עדיין תקוע עם איזה סטוק שקניתי. מופקה. וזה הספיק לכם כדי לעבור ככה את הסגר הראשון?
זה לא מתיישן.
לא, זה לא להעביר את כל התקופה. אשתי מהלחץ גם כן שנסגר המכון, פתחנו גם קו משלוחים. אנחנו גרים ליד קניון בכפר סבא צמוד, ומשלוחים, הרי כל החברות סופרים קרסו במשלוחים ב7 ימים, 10 ימים, ואנחנו עושים את זה תוך 24 שעות.
יפה, 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 יזמות.
כן.
באותה קלות, ברגע כל כך מצוקתי, אפשר להשתתק.
נכון.
השלושה חודשים הראשונים עברו כאילו לא הייתה לנו קורונה.
וואו.
כלכלית.
יפה מאוד. ועכשיו חזרתם לעניינים?
עכשיו חזרנו לעניינים, הכל תקין, הכל עובד בסדר, כבר לא מנצלים את ה...
לא מנצלים את המצוקה של האחרים.
סובלים כמו כולם.
כן. דותן, תודה רבה.
תודה, דותן.
תודה לכם.
ביי.
ביי ביי.
שוהם, בוקר טוב. שוהם?
שוהם?
שלום.
שלום. מה העניינים?
בסדר גמור. קודם כל, רציתי להגיד לכם תודה לשנים רבות.
תודה לך, שוהם.
רק את גרין אוף סולט. טל, בבקשה, אמור שלחו וואטסאפ, ולא שלחו וואטסאפ.
איך?
שלחו וואטסאפ, ולא שלחו וואטסאפ.
אני אומר שלחו? אולי לפעמים בדיבוריות של הדבר. אוקיי, בסדר. התקבל התיקון, תודה. שוהם, קבל גם אתה 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אמריקן אקספרס. לקוחות אמריקן אקספרס משלמים בטאץ' מהנייד ונהנים מהטבות בלעדיות. 10% החזר כספי על כל רכישה, כפל נקודות של membership rewards. אחרי זה הופך להטבות כמו חופשות, מלונות ועוד. כפוף לתקנון, ספר שוהם, בבקשה, מה העסקה הכי שווה שאתה עשית בחייך?
שנת 2001, אני, יש לי קצת הון עצמי, אני רוכש דירה בגבעתיים, רחוב ערבי נחל, אם אתם מכירים. זה תמוד, זה מאוד קרוב לרכבת.
נכון.
יפה, יש שם, מתוך ידיעה שהולך להיות פינוי-בינוי.
ערבי נחל, אתה יודע איפה זה כאן?
נחל זה ליד הבית קברות, לא?
לא, זה עליית הנוער. ההמשך של עליית הנוער לקראת הרכבת, זה נקרא ערבי נחל.
ערבי נחל, כן, זה אותו רחוב. אוקיי.
יפה, יש שם מצד ימין צד של גבעתיים, פינוי-בינוי רציני מאוד, כבר שני בניינים
בנויים. כן, בכניסה לבורסה, לאזור של הבורסה. אוקיי, אוקיי.
יפה. רכשתי את הבית בסביבות 200 אלף דולר.
יאללה.
הדירה.
יאללה.
אני הולך לקבל דירה 5 חדרים, ברגע שזה ייבנה.
כן.
זה כבר אוטוטו, כבר גם את הבניין הרביעי הולכים לבנות. 20 שנה...
זאת אומרת, כבר היה הפינוי?
היה פינוי, לא. הפינוי של הדירה שלי, של הבניין שלי האחרון, עוד לא היה.
אוקיי.
השלישי כבר בבנייה, הרביעי זה אנחנו.
אוקיי. חמישה חדרים?
חמישה חדרים, לפי מה שאני ראיתי, השווי זה בסביבות 3.74 מיליון שקל.
אוקיי. וקנית ב-200 אלף דולר, אתה אומר. קודם כל צריך להתייחס לזה שזה 20 שנה, כן? זאת אומרת, זה לא איזה פליפ כזה מהיר.
כן, אבל עדיין אנשים מסוימים אומרים, איך לפני 20 שנה לא קניתי את הדירה הזאת שעכשיו עוברת הפינוי-בינוי.
והכניסה לך מן הסתם שכירות לכל אורך 20 השנים האלה.
ותכניס שכירות בזמן הפינוי.
גם סיימתי את המשכנתא כבר מזמן, לקחתי המשכנתא ל-15 שנה כדי שיהיה לי שקט, אחרי זמן קצר.
15 שנה, אמרת
משכנתה לפני 5 שנים כבר.
נכון.
זאת אומרת, גם קיבלת, זאת אומרת, הכל כבר נטו נקי. כן, אתה עומד לקבל משהו כמו 4 מיליון שקל. בום.
או שאני אגור שם.
3.
למה? לא,
4. למה 4?
אומר 3.7. הדירה תהיה שווה.
3.7, נו, והוא קנה במיליון.
לא, אבל כבר החזיר, שילם את המשכנתה.
והחזיר שכירות, כאילו.
החזיר שכירויות, כן.
3.7 נשמע לי הרבה שם, אבל...
5 חדרים.
4.
לא, לא, זה... אנשים מזכירים שם את הדירות בסביבות בין 8 ל-10 אלף שקל.
וואו.
מדהים.
יפה מאוד.
מה, אני אגיד לך, מדהים.
יפה מאוד. גם לדעת כל החיים שיש לך את הדבר הזה שהוא מתי שהוא יהיה, אתה יודע, מה שהוא יהיה.
זה הדבר.
נכון.
ברגע שיהיה, אתם מוזמנים לקפה, כמו שאתה לא אוהב.
מה אתה לא אוהב? קפה?
קפה.
אוקיי.
זה ממש על קפה.
על הקפה כקפה. בשמחה רבה.
טוב.
מה זאת אומרת?
תודה שואם.
תודה שואם.
יום נפלא.
ביי, תודה רבה. למי אנחנו ניתן עכשיו 300 או 600 שקלים נוספים? האם לשוהם עם הפינוי-בינוי?
כן.
או לדוטן עם עסקי הקורונה? שיש פה, שים לב, שני קצוות של החשיבה הכלכלית. אחד, השקעה סולידית לטווח ארוך. אתה יודע...
והשני, שרדותי, איך אני מנצל עכשיו את המצב כדי...
מדגש על המנצל.
כן, אבל בסדר, נו, זה היה בתוך האווירה הנצלנית הכללית. אני, לא, אני חייב לסלוח פה.
כן, בסדר, אדם צריך לעשות מה שצריך לעשות, אני אומר, אבל בסופו של דבר, מי שקנה מסיכות במחיר מופקע, מידותן אלה אנחנו.
נכון, בסדר.
הציבור.
חצי חצי.
בסדר. אז 300 שקלים נוספים לקניות במגוון רשתות מתנת אמריקן אקספרס והארנק הדיגיטלי של אמריקן אקספרס משלמים בטאץ' מהנייד ללא מגע, ללא קוד סודי, פשוט מצמידים את הנייד למסוף בקופה וזהו, התשלום בוצע.
שמים צובים בתוך תמונות מחולקות אצלי בלב לפי תקופות חלקן טובות, חלקן טיפה פחות איך כל פעם, אותו פעם אתה הולך, אתה חותך מה הטעם, אתה טעם אתה חוזר ומצטער אמרת אני משוקע ואת מאמנת זרקת אותי להוביל קושי נושמת השארת אותי והלכת מכאן אם אתה קבע תגמור את העניין אם אתה קבע תגמור את הכבר תגידי לי מה את עושה על מה נלחם
אבל יצאתי חזקה מזה כל כך. את כל הדברים שהשארת כדאי שתשכח. זרקתי הכל, כבר אין מקום בפעם. לא הפעם, וואפ-פעם. אתה הולך, אתה חותך. מה הטעם, וואטה-טעם. אתה חוזר. אם אתה גבר תגמור את העניין. אם אתה גבר גבר. אם אתה גבר תגמור את העניין. אם אתה גבר גבר. אמרת אני משוגע ואת מאמנת. זרקת אותי לאוויר ומשי נושלת. השארת אותי ואלך במיקה. אם אתה גבר תגמור את העניין. אם אתה גבר תגמור את העניין. תגידי לי מה את עושה את מה את לחיים.
יש היום בישראל היום ברכילות של סוויסה תמונה לא מבוימת בכלל של נועה קירל עומדת עם שני אנשים מבוגרים, והאייטם הוא כזה: נועה תפסה אמריקה, קריירה של נועה קירל בארצות הברית ממריאה, יש לה את האישורים הנדרשים. אתמול בבוקר התייצבה הזמרת יחד עם אביה אמיר ועורך הדין שלומי אטש, מומחה לויזות עבודה לארצות הברית, בשגרירות ארצות הברית בישראל, ושם קיבלה את האישור הסופי לצאת לדרך.
יופי.
אתה רואה באמת את נועה קירל עומדת באמצע, שני גברים מימינה ומשמאלה לוחצים ידיים.
ביניהם?
ביניהם, בדיוק.
כן.
כי נמכרה הכבש.
כן.
ואחד מהם הוא אביה, והשני הוא עורך הדין, מומחה לויזות עבודה.
מי שם מי? נראה לי השמאלי זה אבא, לא?
כן, נראה לי שזה מבחינת הגיל, כאילו זה יותר...
תסתכל רגע אם יש איזו תמונה שלה עם האבא שלה.
מה, נכתוב בגוגל אבא של נועה קירל?
כן, למה לא?
לא.
הימני זה אבא.
הימני זה אבא. בהחלט הימני זה אבא.
מה?
הימני זה אבא. כן. מה? לא, נראה...
מבוגר.
כן, אולי זה בת זקונים. אני לא מכיר את ה...
לא, גם בוא שאתה מדבר על אבא של נועה קירל, תרצה או לא תרצה, אתה מיד מתחיל לחשוב על אבא של די ביטי. אתה אומר, באמת, כל עוד שום העריצה לא מקבלת דיק פי, כלשהו הצעה, שדר, שיר איך שהוא רוצה.
גם שם לדעתי היה איזה סיפור, רגע.
כן,
רגע,
גם שם יש
כן,
טוב.
כן, כן, היה משהו. מה? היה משהו, אני לא יודע אם הוא או לא הוא. בבקשה, כן. זרקו להם...
מה זרקו להם?
בעקבות סכסוך עסקי רימון הלם.
נהדר.
לאבא של נועה קירל.
המלצתי בנוגע לקריירה הבינלאומית, one way tickets e. תגיד, אני אדבר איתך בדצמבר, אני אגיד לכם איפה אני גרה אולי. בסדר, ביי.
כן, כן, כן. זאת אומרת, זה לא הוא זרק חלילה, זרקו להם בעקבות סכסוך בין שני שותפים. הנושא בחקירה, זרקו להם רימון הלם אל הבית.
לפני איזה שנה. תמצאו את החקירה.
אה?
אפשר מצות החקירה. מצב מצוין, מסקנה מצב מצוין.
אגב, להצטלם עם האיסקורית ברקע.
איסקורית זה הגדר היפה.
הגדר הפח הזה של אתרי בנייה.
כן, זה לא נראה בשום צורה כמו לחיצת יד בדרך לקריירה בינלאומית.
זה מה שאמור להזניק את הקריירה הנוצצת של נועה קירל בארצות הברית. האיסקורית.
זה נראה ברחוב גאולה.
כן.
יש גם איזה קנגו מאחורך. יש איזה רנו קנגו בבק של הפריים. בטח מוביל משטחים. או זיתים הרבה. והגדר הטובה, גם צברו אותה.
כן, כי היה שם בטח שלט של האתר הקודם שהייתה מותקנת בו.
כן, ולחיצת היד בין שני הגברים הזוהרים האלה, כן. מעל הרס שלה.
נכון.
אין מה לומר, גם אריאנה גרנדה, ודאי כאילו, הנחת אבן הפינה למבנה המפואר שהוא הקריירה שלה נראתה כך.
ודאי, כן. סימסה דמי לובטו לטיילור סוויפט. אמרה, שימי לב לתמונה הזו, עם ההיסקורית מגיעה.
חמודה, בואי נזהר. אני רואה קנגו, אני אומרת לעצמי, תחרות בדרך. דמי.
אתה יודע, אני לא משתחרר מתמונתו של ניר קלינגר, מניף את האצבע המשולשת, זה יותר...
זה אפילו לא אצבע משולשת, זה גרוף, זה איך היא תנועה גסה יותר מאצבע משולשת.
כן, בדיוק, זה לא flip the finger, זה יותר...
לא, זה יותר הדבר עצמו.
כן. אז שוב, אתמול בגביע וזה, והעודים של מקבי שרו לו קלינגר לא רואה. וזה, ונכון שהוא כבר היה בסערת רגשות עם השער הפסול וזה,
אבל דומה מה זה הדבר שהוציא אותו מגדרו?
כן, 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 זה בדיוק ה... שמה, זה מעליב ללעוג לאדם על איזושהי נכות, זה מעליב, ואתה יודע, לחטוף את זה בטח במגרשים באופן...
גם אם הוא מזדהה עם האלבון, זאת אומרת, אם זה הדבר שיושב לו,
כמי...
אז מה אתה עושה?
ובסוף זה מה שהיה צריך כדי... כי הוא יענש על זה בחומרה רבה. זאת התנהגות מכוערת ממש. אתה מאמן, אתה אמור להיות... לספוג את זה בשקט. אתה לא אוהד חוליגן ביציע, אתה לא יכול להתנהג ככה. לא יכול.
אבל כולנו גם כן? מאמנים וגם אוהדים חוליגנים, נכון? כולם יוצאים מגדרם.
שוב, אתה יודע, לחלקנו, נכון, אבל לחלקנו יש תפקיד חשוב יותר להתאפק עם זה. אבל לכל אחד יש את הדבר הזה ש...
כל אחד.
לא משנה כמה התבגר, כמה שריון, כמה מודעות עצמית. תשמע, אני נסעתי במעלית לא מזמן, לפני כמה ימים. מישהו פשוט אמר לי, בטלוויזיה אתה נראה גבוה יותר. כשהסתכלתי עליו ככה, וכבר כל כך הרבה דברים רצו לי בראש, כאילו, לענות לו. אתה יודע, וזה באמת, באיזשהו אופן, העליבו אותי כמו, אתה יודע, שמישהו שגדל, והעליבו אותו, והסתלבטו עליו כל הזמן שהוא נמוך. אוקיי? וזה צרוב עמוק,
גם הדבר, אתה אקט התוקפני, הפולשני, המוזר של להגיד לך את זה, במעלית כשאתם נוסעים יחד, הוא מטורף בעיניי. מטורף בעיניי, אני באמת לא מצליח להבין את זה.
אז אולי נבקש מהמאזינים שישלחו לנו וואטסאפ ויספרו לנו
מה הדבר שלך. אבל זה דברים יותר ספציפיים.
זה לכל אחד.
כאילו, הדבר שלך הספציפי, לא, אני חושב נגיד גובה, בטח יש הרבה מאוד אנשים שנעלבים באמת מדוחות הגובה, וזה לא חייב להיות רק גובה, זה דברים גם ממש ממש ספציפיים, שכשנוגעים בהם, אתם מאבדים שטונות.
כן, בדיוק. האלבון האחד, האישי הזה, שמוציא אתכם מהדעת, שמוציא אתכם, גורם לכם לאבד שליטה. שלחו לנו וואטסאפ ל-054-999-4399 054-999-4399, ואולי תקבלו 300 שקלים לדלק, מתדלקים חכם בטן, בימי שני 40 אגורות חיסכון לליטר בנזין, אם אתם חברי טן VIP בשירות עצמי. 054-999-4399. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר, מעניין מה קרה שם.
הימור, מישהו לא לחץ על כפתור נכון, פשוט.
לא, די, נו.
מה?
הימור. אתה עולה את זה אחרי שנייה, לא? הרי אתה שומע, אם אתה עם אוזניות, אתה שומע שאתה לא לחוץ.
אבל אני לא יודע מאיפה משדר, זה... גיא פלג אמור היה להקריא את החדשות, הוא מגיש את התוכנית שממנה זאת החדשות בשעה הזאת, ולא יודע אם זה מהבית, לא מהבית כזה, אתה יודע.
בסדר.
ימי הרדיו.
קם.
אז אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפ ותספרו לנו מהו האלבון האחד הזה שמוציא אתכם מדעתכם, שגורם לכם לאבד שליטה. כמו ניר קלינגר. כן,
משהו ספציפי. כן. מה שלחו?
בן 35 מאוד מאוד רזה. גברים ונשים טוענים כל הזמן שאני צריך להחליף את התמונות שלי באתרי היכרויות, בטענה שרואים בהן כמה אתה שחיף ואף אחת לא אוהבת את זה.
אוקיי.
וזה מה שמעצבן אותו?
שאלה. טוב, אפשר להתווכח עם משהו מעליב בן אדם.
נכון, נכון, נכון. לא, גם כל מיני הערות על זה, ו... אנשים מאוד אוהבים, אנשים קנאים, אז מאוד אוהבים להעיר על זה.
במיוחד לרזים.
כן. כן.
אצלי זה כשמעירים לי לגבי החזה ושואלים אותי אם עשיתי הגדלה, קרה עם קצב בסופר לפני שנתיים, קרה בפעם הראשונה בכיתה זין עם חברה וכדומה.
נורא.
וואו.
קצב בסופר.
כן. האיש שבשר הוא...
כן, בדיוק.
הוא משהו מתעסק בו.
התבלבל בין הסטייק ללקוחה. מה זה? כן.
קצינה בצבא עם שתי בנות קטנות, תמיד כשאומרים לי במשפחה שאני צריכה להיות יותר עם הילדות, לבלות איתן זמן יותר, להשקיע בהן או לפצות את עצמם, אותן, אני מוצאת את עצמי נושמת עמוק כדי לא לקום ולצעוק ולהתפרע מעצבים.
נכון, כי לאבא לא היו אומרים את זה אם הוא היה קצין בצבא.
זה מסע. כן, אני יודעת שיהיו דברים מבאסי.
מה? נו מה?
שכן כל הזמן תופס אותי בסופר ומתחיל שיחות שאי אפשר לחתוך. כשאני מביע את דעתי הוא צועק בהפגנתיות, מה אתה מבין? וזה גם בנושאים שהוא לא מבין כלום ואני דווקא כן. זה הדבר היחיד שגורם לדם שלי לרתוח בשנייה.
מה אתה מבין הזה?
כן.
זאת אומרת זה עובד על זה שהוא נעלב, שלא חושב שהוא חכם מספיק או יודע מספיק או יש לו זכות להביע את דעתו.
כן, וגם על המי, גם על המי אומר את זה. יש משהו באיש שמרגיז אותו.
כן.
הרבה מאוד פעמים זה המי, לא רק המה. כן.
קורה הרבה שחושבים שאני בהיריון. בסוגריים, את לא במצב לסחוב או מזל טוב. חייבת לציין שבעיניי אני לא נראית כל כך גדולה, אבל לוקחת את זה מאוד קשה.
לא חייבת להיראות כל כך גדולה בשביל שיחשבו שהיא בהיריון. לפעמים זה רק עניין של בטן קטנה כזאת אפילו ש...
של חוסר טקט. לפעמים זה עניין של חוסר טקט.
אתה לא אומר. אתה לא אומר. אתה לא מניח.
כשמישהו זורק הערה על הגוף שלי, בנעוריי סבלתי מהצקות על המשקל וקראו לי מסעית, צחקו שאני שמנה והייתי רק קצת מלאה, עד היום למרות שאני חטובה, המשקל תקין לחלוטין, יצאת מדעתי על כל רמז קטן שקשור למשקל.
זהו, זה בדיוק, בדיוק זה.
זה יושב על מה שזה יושב.
כן, למרות שאני חטובה, ובטח היא עובדת קשה, או עבדה קשה.
כן, אבל התחושה הזו כל מה שאפשר לאבד את זה נורא בקלות. כן.
כשהייתי קטנה הייתי טומבוי רצינית, כל מי שפגש אותי לראשונה חושב שאני בן, מרוב ייאוש כבר הייתי מפסיקה לתקן אותם, התופעה עברה לי אחרי הבת מצווה, מאז כל פעם שחושבים שאני בן או קוראים לי בטעות בלשון זכר או משהו בסגנון, אני יכולה לבכות ברגע.
כן, מעליב.
ומהבת מצווה, זאת אומרת, היא מתארת אפילו עד גיל 12, אחרי זה כבר זה היה, אף אחד לא טעה בזה, אבל עד היום, כשחושבים שהיא, זאת אומרת, מצד שני גם אומרת, עד היום כשחושבים שאני בן, או שבטעות מדברים בלשון זכר.
מצבן.
כן.
כן.
בוא נזכור אותו, אולי להמשך ה...
אני מנהלת
טכנולוגית. אוקיי.
מנהלת טכנולוגית עם סטטוס מכובד בחברת הייטק מוכרת ועובדת בסביבת גברים כבר שנים. עדיין כשמישהו מגניב לי מותק או חמודה, שנייה לפני פגישה חשובה אני מאבדת את זה ומתקשה להעביר פרזנטציות.
נסי לחוס בחזרה. נזי יוריד קצת מה... זה להעליב אותו בחזרה, זה כאילו לא, זה לא שיטה טובה בגדול לניהול סכסוכים, זה, אבל אם את שנייה לפני פרזנטציה, אולי שווה להגיד, אולי שווה להעיף כפה חזרה.
אבל אז, היא תתבייס על עצמה עוד יותר.
אבל אי אפשר בתוך המלכודות האלה כל הזמן.
והיא גם אולי תחטוף את מה את נעלבת, מה את היסטרית, מה את זה...
מתכנת במקצועי, תמיד היה לי זיכרון, לא יודע, לא מי יודע מה, והיו אנשים שירדו עליי קבוע שאני לא זוכר קיצורי מקלדת בעבודה. לא מזמן מישהו בעבודה החדשה שלי שאל אותי בהתפלאות איך אני לא מכיר קיצור כלשהו, ויצאתי לו על החיים, הרגשתי שהוא ממש פוגע בי.
קיצורי מקלדת?
קיצורי מקלדת?
זה באמת הדבר?
קונטרול סי.
זה אפילו, אני אפילו עושה עכשיו מה זה יכול לסמל, והתשובה היא קיצורי מקלדת.
אני חושב שבעולם המתכנתים יש המון קיצורים כאלה, אתה יודע שזה לא באמת רק עתק הדבק, זה לא כזה, יש כל מיני שילובים של אותיות שיוצרים, מייעלים את העבודה בצורה משמעותית.
אוקיי.
ויכול להיות שאם אתה לא יודע מספיק או לא זוכר את קיצורי המקלדת, אתה כאילו נחשב פחות טוב בעבודה.
פחות מהיר, פחות יעיל.
כן.
אוקיי.
אז עדיין דבר מאוד ספציפי.
מאוד.
ומצוין. להיעלב ממנו ולאבד שליטה.
קיצורי מקלדת. כן.
אני בן אדם הרגיש.
הכבוד המקצועי.
כן.
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 בן אדם רגיש, הייתי ילד עוד יותר רגיש, בתור ילד היו צוחקים עליי, אבי נעלב לי וזה היה מטריף אותי, היום כבן אדם בוגר, אם מישהו אומר לי מה אתה נעלב, אני פשוט מאבד את זה, תוך שנייה בוער מבפנים ולא נרגע כמה שעות.
כן. אבי נעלב.
כשאני מתווכחת עם בעלי והוא כל הזמן אומר למה את צועקת ומתעצבנת, ובעצם זה הכל הרגיל שלי.
אולי זה לא הכל,
זה לא הכל הרגיל,
אולי לפעמים זה הכל הרגיל ולפעמים הוא מזהה כעס.
גם זה תוך כדי ריב, את אומרת, אז מה?
כן.
כשהייתי נער, מערכת היחסים שלי עם אחי הצעיר הייתה לא טובה, עברו מאז 20 שנה, מי שהיום מכיר אותי ויעקוץ אותי על כך מאוד פוגע ומרתיח אותי.
שיעקוץ אותו על מערכת היחסים
עם אחי? כן, יעקוץ על מערכת היחסים.
אולי ישאל אותו.
כמו שאח שלך לא מדבר איתך.
מה הסיכוי?
קיצורי מקלדת.
קיצורי מקלדת, בסדר.
זו התשובה למה הסיכוי.
סתום, זה מה יש.
תעלב.
כן.
אשכנזי עם גוון אור בהיר ואשתי מזרחית עם גוון אור בהיר והילדים שלנו מאוד שחומים וזה יכול להיות בשני הצדדים, בכל אירוע משפחתי הילדים יצאו מרוקאים ומלא הערות מהסגנון הזה ליד הילדים, זה מחרפן אותי.
מה זה צריך להיות בכלל להתייחס לצבע של ילד? מה זה צריך להיות בכלל? מה העניינים עם אנשים? אתה יכול להסביר לי מה העניינים איתם? הם גם חושבים שחצי מהדברים האלה הם עושים בזה אופן חברי.
חברי, צחוקים. הילדים יצאו מרוקאים.
נו. מה זה צריך להיות?
ואשתו מרוקאית, לא?
גם מה זה אומר בכלל, ומה זה, ומה אתם מתייחסים גם לילד? שקט כבר, כולם. כן.
כל הילדות הייתי דעתנית, היה מאוד קשה להתווכח איתי, היו כועסים עליי. באזור גיל התיכון ממש עבדתי על עצמי, ולדעתי עידנתי את זה. עד היום חברי הילדות יכולים לזרוק לי על זה בדיחות, וזה יכול להוציא אותי מדעתי.
דעתנות היא דבר שלילי כשלעצמו? אני לא חושב.
יש דעתנות אובססיבית, יש תרחנות, ניג'וס, יש גם לדעתנות איזשהו ווליום שמגבירים אותו מדי, אתה יודע, זה יכול להטריף.
כן, אבל הרבה מאוד פעמים משהו בדעתנות הזאת כנראה איים על מי שמסביב, וצריך היה להשתיק את זה.
כן, או.
וצריך היה למסגר את זה כתכונה רעה שמוטב להיפטר ממנה, כדי לא לשמוע את האמת.
חד הורית נמוכה יחסית והבת שלי גבוהה מאוד ומעצבן אותי ששואלים מאיפה הגובה שלה.
יואו, מאיפה הגובה שלה?
כן, כי למה זה מרמז? זה מרמז לגבר שבזכותו הילדה גבוהה ואת חד הורית, אז איפה הוא?
נכון, נכון. זה יכול להיות איפה הוא, זה יכול להיות כאילו
מזל שהיה אותו.
מזל שהיה אותו, חבל שבדרך כזאת או אחרת הוא מחוץ לתמונה.
איזה עוד דברים טובים היא קיבלה מהאבא.
בעצם היא חייבת לו ולא לך.
שהצלחת להרחיק ממך.
כן, כן, כן.
בין 35 עם קרס קטנה, משום האנשים שחצי מכירים אותי מרגישים נוח להגיד השמנת לו תוך כדי נגיעה קלה בקרס. לא ברור לי ההתנהגות הזאת, זה מבאס מרתיח.
טוב. טוב.
לא קופים מגע גם. מה זה, מה העניינים, מה פשר הנגיעה הקטנה? אני יכול להבין מה פשר הנגיעה הקטנה.
לא תוכל, לא
תוכל. הערה דוחה מספיק. מה פשר הנגיעה הקטנה?
למי אנחנו ניתן עכשיו 300 שקלים לדלק?
איי.
קיצורי מקלדת.
קיצורי מקלדת, אבל...
בטח.
טוב.
זה כאילו פחות אלבון שאפשר להזדהות איתו, אבל הוא פשוט מאוד ספציפי.
נכון, וזה גם מטריף אותו, הוא יצא, הוא גם מספר שהוא יצא.
יאללה, קיצורי מקלט.
300 שקלים לדלק, מתדלקים חכם בטן, בימי שני גם 40 אגורות חיסכון לליטר בנזין, אם אתם חברי מועדון, 10 VIP.
Thank you.
בוקר טוב, עדן יואל, מקו תרבות וטיבי בי, מה העניינים?
בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור. אני תמיד עונה לכם את ה... כאילו, את הבסדר גמור הראשון בהמון אנרגיה, ואז אתם שואלים את הבסדר, כאילו, את מה שלומך השני, והאנרגיה צונחת בחצי, אבל חשוב להתנהן שאני במצב רוח מצוין.
אנחנו אלה שמצניחים את האנרגיה?
לא, לא, חלילה. זה השאלה השנייה, אני עונה
כזה בהתחלה. לא, הראשון עונה... כן, כן.
זה השאלה השנייה, זה כאילו הרך והמרוכז.
האמת, האמת יותר.
אמת.
ארבע ידיעות, אחת מהן היא שקר, בבקשה עדן.
אוקיי, אז הסיפור הראשון זה שאחרי שנתיים, עדן פינס פורשת מהתואר בתזונה במכללת רידמן, בפיתות, כי משעמם לה.
אוקיי.
זה טוב שהיא כבר למדה את כל התזונה שיש, אני לא יודע כמה תזונה יש בעולם, אבל יודעת מספיק.
כמה שנים התואר, היא פורשת כאילו שנה לפני הסוף?
משהו כזה, כן.
לא חבל.
שנה.
לא חבל, כבר למד את שנתיים, לא חבל.
כבר כל כך קרובה, אולי השנה בזום, כאילו מין כזה.
יכול להיות, יכול להיות שהשנה בזום באמת מלא להרים ידיים, כן.
אם זה נכון.
אם זה נכון.
אם זה נכון, בדיוק.
סיפור שני.
סיפור שני זה שמישל טרוני אמר שהוא יממן תביעה ייצוגית נגד ליהי גרינר בשם כל האנשים שהיא השמיטה בשנים האחרונות.
אין שום קייס משפטי פה, כן, אנחנו מבינים את זה. זאת אומרת, אחד-אחד...
אין לו תביעה ייצוגית.
בדיוק, אחד-אחד, אם מישהו חושב שהוא צעה דיבתו, יכול לתבוע, אבל תביעה ייצוגית בשם כל האנשים שלי גרינר השמיצה, מה גם שהשמיצה ברבים מהמקרים מגזרים, חרדים, תימנים, היו כל מיני, זה אי אפשר, מגזר לא יכול לתבוע את אלבונו בבית המשפט.
ועדן פינס, אם את מקשיבה, נא לפרוש מהתואר בתזונה, לעבור לתואר במשפטים ולסייע למישל טרוני בתביעה לא ריאלית הזאת.
אין לי מושג. בסדר.
שלוש.
הסיפור השלישי זה שהזמר חן אהרוני יעלה מופע של שירים בספרדית, ובו להיטים גדולים מטלנובלות לילדים כמו כמעט מלאכים והמורדים.
חן אהרוני יעלה מופע
שירים בספרדית או שהוא מתורגמים מספרדית?
בספרדית, אספניול.
שבדיוק שהליינאפ הוא שירים מטלנובלות ו...
כן, מופע לילדים.
כן.
לילדים מבוגרים, מי שראה כמעט מלאכים זה היום.
זהו, זה כבר לא רואים את זה.
זה לא לילדים, נכון.
לפני 20 שנה כבר הם...
המורדים זה כבר, זהו.
אפילו הורים.
לא, זה לא 20 שנה.
למה לא? למה לא?
20 שנה, המורדים זה כזה מ-2000.
אנחנו היינו בהופעה של המורדים בארץ, חביעת ואני ביד אליהו.
נכון. זה לא היה 20 שנה, אתה...
אבל זה כבר היה, אתה יודע, כשהם כבר היו גדולים, וזה לפני זה עוד היה הרבה, נכון? קטנטנות היה לפני, נכון?
אני לא יודע.
היה, יש גוף טלנובלאי עשיר, שכבר בכיף 20 שנה.
בסדר, סיפור רביעי.
וסיפור רביעי ואחרון, זה שעוד פעם, אנחנו ממשיכים לזמרת נוספת. קרולינה הסתובבה בנמל תל אביב, שמעה להקת רחוב, מבצעת את אף אחד לא בא לי, והצטרפה בשירה.
איזה חמודה.
אם זה נכון.
אם זה נכון, ממש חמודה.
כי זה בדיוק הקטעים גם שהופכים להיות ויראליים וכזה, אני מקווה שמישהו שלף את הטלפון וצילם את זה.
כן, גם תחשוב בשבילם, זה דבר מגניב. עומדים עושים את זה, פתאום הזמרת עוברת ושרה ביחד איתם.
מדהים.
אם כן, אחלה קרולי.
שיש עוד הרבה דגים בים.
אוקיי.
אוקיי, כן.
אז האם עדן פינס פורשת מהתואר שלה בתזונה במכללת רידמן? האם מישל טרוני מאיים לתבוע תביעה ייצוגית את כל נפגעי לי גרינר לאורך השנים האחרונות? האם חן אהרוני מעלה מופע בספרדית עם שירי טלנובלות של ילדים לשעבר? והאם קרולינה מצטרפת אל להקת רחוב שבמקרה בנמל שמעה מנגנת את שירה? השקר הוא עדן פינס.
השקר
הוא... אתה אומר עדן פינס לא פורשת. לא יכול יותר עדן יואל פורש מהתואר שלו בתזונה.
עדן פורש מהתואר שלי בתזונה.
אז אני אגיד שהשקר הוא חן אהרוני.
ומה השקר, עדן?
השקר הוא, היא, עדן פינס. כל הכבוד.
כל הכבוד.
ולא נורא.
הימור האמוכל.
סיפורים אמיתיים ויפהפיים, ואני רק חשוב לי להוסיף בגלל שאמרתם שהקטע הזה היה יכול להיות ויראלי, הסיפור של קרולינה, שמי שצילמה אותה, מי שהסתובבה איתה בנמל וצילמה ותיעדה את כל האירוע הזה ופרסמה את הסרטון, זו דנה פרידר.
אז יש סרטון.
שזו סוגיה נפרדת של איך ולמה דנה פרידר וקרולינה חברות.
חברות?
מה, איך בנט יושב עם מנסור אבס?
להבדיל אלף הבדלות, וגם האמת יותר מוזר מאשר ששתי אלה
חברות.
לא, נתתי את זה כדוגמה קיצונית לחיבורים שיכולים לקרות.
כן, נכון, אם רק נאמין.
בדיוק.
על זה השאיר אף אחד לא בא לי, לא? על כאילו...
נכון.
להאמין בעצמכם ולמצוא חברים.
עדן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
יאללה ביי.
ביי.
בשניים.
זהו, סיימנו את השבוע שלנו הבוקר הזה, השבוע הזה סיימנו אותו. תודה רבה לכם, תודה אליל נדב, תודה רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, תכף החדשות ב-10 זיו המויאל באקו 99 FM, תודה עידו כהן ודנה ביטון טכנאי השידור, עידית אבשלומי על המוזיקה, מיטל בן יהודה אחרינו, נתראה ביום ראשון בבוקר.
ביי ביי.
בוקר.